לחיות את הפרשה עם הרב חנוך גברד, מחבר סדרת הספרים שיעורים באגדות חז"ל.
מאזינים יקרים, שבוע טוב וחג חנוכה מאיר ושמח. אני רוצה ברשותכם לגעת טיפה בנושא של מוסיף והולך. הרי אנחנו מדליקים כל יום נר נוסף מאתמול, ביום הראשון אחד, שניים, שלושה, וזה דיון בגמרא. יש מי שאומר, בית שמאי אומרים פוחת והולך, כלומר מתחילים עם שמונה נרות, ופוחתים, שבעה, שישה, חמישה, בית הלל אומרים, מתחילים באחד, ממשיכים לשניים, מוסיף והולך, ופוחת והולך. אני רוצה לטפל בנושא הזה, מה הרעיון שמסתתר מאחורי מוסיף, ומה הרעיון שמסתתר מאחורי פוחת, אבל אני רוצה להקדים. עם ישראל כולו נמצא במצב של מוסיף והולך, גם כשלפעמים זה לא כל כך נראה, אנחנו יודעים שזה הטוב, שזה הטוב, כך אמר הקדוש ברוך הוא ליעקב, אל תורה, אל תירא אנוכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך, ולא אעזובך עד עם אשר עשיתי, אשר דיברתי לך. וברשותכם רבותיי, אני רוצה להתחיל עם סיפור. הקשיבו, יהודי יקר בשם רבי אפרים, זכה להינצל בודד מן התופת של השואה באירופה. השאיר שם אישה, ילדים, אחים, אחיות, הורים ומשפחה ענפה. מאומה לא הביא משם, כלום. הוא בא עם הבגדים שלו רק, הבגדים, איזה בגדים? הפיג'מה המקונמת הזאת, המלוכלכת. מלבד הרבה זיכרונות אגומים. אבל רגע, 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 משהו אחד כן היה לו, עוד משהו היה לו. הוא הביא גם חנוכיה. לא סתם חנוכיה, משהו מפח, פשוט, ישן, חבות, מקומת. איזה חנוכיה זו הייתה? אותה הוא הצליח להגניב מתחת הפעם של השומרים הרשעים, היו תופסים אותו, היו הורגים אותו, ובמסירות נפש זכה להדליק בה כמה חוטים שפרם מהכותונת, קנה חמאה בכסף מלא, בהרבה כסף, המיס אותה, והדליק נורות חנוכה במחנה. והחנוכיה הזו הייתה יקרה לו מכל. עם הנכס הזה, הוא הגיע לארץ ישראל. חנוכיה מפח חלודה ומסכנה. כאן הוא זכה להשתקם, לבנות מחדש את ביתו. בית, משפחה, אישה, ילדים, נכדים, ברוך השם. הדלקת הנרות בחנוכיה זו, אצל, בבית של סבא אפרים, הייתה טקס. אין כזה טקס בעולם. אצל כל המשפחות שרים, ואילו אפרים בוכה. הילדים גדלו, גם נכדים ונכדות לרוב, בלי עין הרע. כולם יודעים שלהדלקת נר ראשון של חנוכה, מתייצבים אצל סבא אפרים. שם לא רואים מחזה, שם משתתפים בו. זה משהו שאין כמוהו בעולם. מהרגע שהכל מוכן, הסבא כבר עם המצית ביד, החנוכיה הזאת, החלודה, החבוטה הזאת, מהרגע הזה נמשכת רבע שעה של דממה ודמעות. שתחילה זולגות מעיניו המצועפות של סבא. ואת את מצטרפת כל המשפחה להתרגש ולבכות. לעומת השכנים, שם השמחה גדולה ביותר. אצל סבא אפרים, כולם מסביב לחנוכיה, כולם בוכים. אחרי החג, נוהגים לומר הבנים והנכדים של סבא אפרים, שהיו אלה דמעות של בדולח. אבל זה היה אחר כך. לעת עתה, באמצע עכשיו מדליקים נרות חנוכה, לעת עתה, עומדים כולם דוממים. ושומעים את סבא, שואל את החנוכיה בלחש, פוחת והולך? או מוסיף והולך? ככה הוא שואל את החנוכיה. הוא ממשיך בלחישה. את החנוכיה, את עידה, את ראית שפוחת והולך. את ראית את הנרות. וגם ראית כיצד קיבו אותם הרשעים במחנות הריכוז, את כולם. הנר הבכור כבר קבע בחלמנו. את השני קיבו הרשעים בטרבלינקה. השמש, אשתו, השמש עם התינוק בידיה, הופרדו ממני באכזריות על הרמפה בבירקנאו. כך קבעו כל הנרות של אפרים. והוא לבדו נותר מפויח ומצולק. לוחש אל החנוכיה העלובה. זה הרי פוחת והולך. כאן נשברת הלחישה. הוא פורץ כל סדוק וכואב, שהופך לבכי תמרורים. איכן מוישה חיים? איפה פייגלה? מה עם איציקל? מה עם אשת החיל הצנועה, חנה רחל? איכן כל הנרות? את החנוכיה, הכרת אותם, ראית אותם. הכל פחת והלך, הכל קבע ונגמר. לפתע, מרים אפרים את עיניו, מסתכל סביב, הנה הילדים, הנה הנכדים, ואומר בקול מפויס ומנוחם, האם נפסקה הלכה כבית שמאי של פוחת והולך? לא, הלכה נפסקה כבית הלל, מוסיף והולך. ביד אחת תופס אפרים את אחד מנכדיו, ובידו השנייה את המצית, מדליק בחדווה את החנוכיה המקומטת, ובקול נשנק מדמעות הוא אומר, הנרות הללו קודש הם, תוך כדי שהוא מצביע על ילדיו ונכדיו, הנרות הללו, ושר ושר ושר, הנרות הללו, 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 קודש הם, הנרות הללו קודש הם, מוסיף והולך. בנר חנוכה יש הלכה מאוד מעניינת. ההלכה אומרת, כבתה אינו זקוק לה. כלומר, אני לא יכול לשים מים במקום שמן, מאכפת לי שיכבה. זה לא יכבה, זה לא ידלק בכלל. אבל אם אני שם שמן, נורמלי, עם פתילות, נורמליות, ואת החנוכיה אני לא שם במקום של רוח פרצים שוודאי תכבה את הנר, אני משתמש רגיל, מדליק, ואני מסתובב אחורה, אני התגמרתי את הברכה, מסתובב אחורה, אני את הביתה, לאכול סופגניות, להשאיר מאוס צור, להשאיר הנרות הללו, אני מסתובב אחורה, אני את הנר כבוי. למה? הפתרונות למכון ויצמן ברחובות, לא יודע למה. תכלס, כבוי. אז ההלכה אומרת, כבתה? אין זקוק לה. גמרנו, אל תחזור ואל תדליק. על ההלכה הזו יש לי, רבותיי, שתי שאלות. א', שאלה ראשונה, האם יש עוד מצוות כאלה? מי שרוצה לאכול מצה והיא נפלה לו על הרצפה, גמרנו, הוא פטור? או שהתלכלכה? פטור? מי ששכח את התפילין בבית, גמרנו, לא צריך להניח תפילין? מי שבאמצע חג הסוכות הלולב כמש, התייבש, התכופף, התקפל, הרכיב, פטור, די, גמרנו, כבתה אין זו קוקלה. לא, ודאי שלא. תיקח מצה אחרת מהקופסה, אם המצה נשברה או נפלה, תחזור הביתה להניח תפילין, או שתניח תפילין של חבר שלך, לולב כמש באמצע סוכות, תקנה לולב חדש. למה נר חנוכה יש להשאיר אותו במצב הנפול שלו? קבע, גמרנו, קבע, מה אכפת לי? זו שאלה אחת. כלומר, מה ההבדל בין נר חנוכה לבין שאר המצוות? שאלה מעניינת, נכון? אבל יש לי עוד שאלה, רגע, לפני התשובה. מה עיקר המצווה של נר חנוכה? זה לא תדליק, כמו תעשה ברית מילה לבן שלך, אף אחד לא ראה, אף אחד לא יהיה, לא צריך לדעת. לא. גם מצה, אף אחד צריך לדעת אם אתה אוכל מצה בפסח, אתה לא אוכל, תשב בבית שלך, תסגור את התריסים, תאכל בשקט, אף אחד לא יודע מכלום. לא צריך לדעת. אבל נר חנוכה, המצווה שלו היא, במפורש, לפרסומי ניסה. תרגום לעברית או שזה בעברית? זה חצי עברית. פרסומי ניסה, לפרסם את הנס. איך נר כבוי יכול לפרסם את הנס? מילא, ביום, עוד איכשהו, גם נר כבוי רואים ביום, אבל מצוותה של הנר חנוכה זה דווקא בלילה. בלילה נר כבוי לא מפרסם כלום. לא רואים אותו ולא יודעים שהוא קיים. אז אם הנס, סליחה, אם החנוכיה צריכה לפרסם את הנס, אז דווקא בחנוכיה, הכבתה ידיק אותה עוד פעם, ישים עליה פרוז'קטורים, מה זה כבתה אין זקוק לה? אלה הם שתי השאלות שאני רוצה לשאול, ותקשיבו, על שתיהם ביחד יש לי תשובה אחת. נס חנוכה בא להביע את הניצחון שלנו, של חוכמת התורה, חוכמת האמת, נגד חוכמת יוון. נגד התרבות הרברבנית והשלטת של היוונים. זה התפקיד של נר חנוכה, נכון? לספר שיש אלוקים ואנחנו מאמינים בו ואנחנו סומכים עליו, לא כמו היוונים שרצו להשכיחם תורתך. מה מדליק נר חנוכה עושה? זה שהולך להדליק את הנר חנוכה, מה הוא עושה? מרים עיניים לשמיים ואומר, ריבונו של עולם, אני עושה את מה שאתה מבקש. זה מה שאני עושה. מה שיהיה עם זה? ריבונו של עולם, העולם הוא בידיים שלך, ההיסטוריה בידיים שלך, קדימה ואחורה, מה שהיה או מה שיהיה, אתה שליט. אני מבצע את התפקיד שלי, ומכאן ואילך אני בניוטרל. אני שם לי על הבטן או על הגב משולש אדום, כותב נגרר, לא מביע דעה, לא מחליט כלום, הדלקתי, עשיתי שלום, יותר מזה לא אכפת לי. זה בדיוק להפך ממה שהחשמונאים רצו. חשמונאים אומרים, תשתות, תשלוט, תיקח, תפקח, אתה בא לבית על העולם. לא. ככה זה התחיל, רבותיי, מערס המלחמה נגד היוונים. מה קרה? איך זה היה שם? תקשיבו טוב. קומץ בחורי ישיבה, קטן, כמה בחורים היו? 8 בחורי ישיבה מאיזה כפר מודיעין, יצאו להילחם נגד האימפריה הצבאית, שהיה להם למעלה ממיליון חיילים, והיה להם את הנשק הכי משוכלל שיכול להיות אז בעולם, לא יודע מה, פילים, מגינים, טנקים, פילים זה טנקים. 8 בחורי ישיבה הולכים ועושים את זה. איך אתה עושה את זה? אם הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו עכשיו נמחה על מה שהם רוצים להקריב קורבנות, קורבן חזיר בבית המקדש, אז אנחנו נעשה את זה. מה שתהיינה התוצאות, זה לא הבעיה שלנו. אנחנו יודעים שאי אפשר להשאיר כזה חילול השם. אז אנחנו הולכים להילחם. אנחנו מדליקים נר חנוכה. ידלק הנר, יהיה אור. יכבה, לא יהיה אור. הקדוש ברוך הוא ירצה שנחיה, נחיה. לא ירצה שנחיה, לא נחיה. אנחנו עושים את שלנו. לא רואים, לא רוצים לראות תוצאות, רוצים לראות מעשים. החפץ חיים אמר את זה ביידיש, זה יוצא ככה מעניין. אנחנו לא, מדף נש, אופטון, מדף טון. צריך לעשות ולא אופטון. תוצאות. אוף טון, לא יודע, אין את זה בעברית, אוף, טון זה לעשות, אוף, אוף, שתהיה, איף טון, אין, בקיצור, אנחנו צריכים מעשים ולא תוצאות, זה הכל. נלחמים לא על מנת לנצח, אלא על מנת להגיד, יש אלוקים, יפה מאוד. עכשיו דבר נוסף, אמרנו שזו סיבה אחת למה כבתה אין זקוק לה, כי אני עשיתי את מה שאני חייב, יותר מזה, הקדוש ברוך הוא שינהל את העולם. דבר נוסף, נר חנוכה מביע את חוכמת התורה, נכון, שמן זית, נדבר על זה אולי ברחבה פעם אחרת, לא מאמין שהיום יהיה זמן, אבל נר חנוכה מביע את חוכמת התורה. חוכמת התורה זה משהו לגמרי, לגמרי, לגמרי אחר מהחוכמות היווניות. החוכמה היוונית זה מדעי, לשלוט, לעשות גשרים כדי להעביר חיילים לצד השני, לעשות, בקיצור, הכל הלך למען על חרבך תחיה. אז הם צריכים לעשות את הכל, את כל הזו כדי לנצח. הם לא יכולים ללמוד תיאוריות. היוונים לא בעד ללמוד, אני יודע מה, סינית עתיקה. זה בזבוז זמן. אתה תלמד גיאומטריה, אלגברה, פיזיקה, את כל החוקים, איך לעשות עמות מים כדי להוביל מים לחיילים במרחקים. איך לעשות, איך לשכלל את הנשק, לשכלל את שיטות הריגה המונית, המתה. שיטות הריגה המונית, לא זוכר איך קוראים לזה, משהו קרה, להרוג עם גז מרחוק. עכשיו ככה, סטודנט שילמד באוניברסיטה, והוא לומד על מנת ללמוד. יפטרו אותו. אתה צריך מבחנים, תוצאות, מה אתה רוצה להיות? רופא, מדען, פיזיקאי, כימאי, מה אתה רוצה להיות? לא, אני רוצה ללמוד, אני צמא דעת, אני צמא ידע. לך מפה. בתורה זה לא ככה. בתורה אנחנו לא הולכים לישיבה כדי להיות רב, או שוחט, או מוהל, או דיין. נכון, יש כאלה מסלולים, ובסופו של דבר עם ישראל צריך אותם, אז גם יש כאלה שבישיבה הולכים כדי בסופו של דבר לעזור לאלה שזקוקים לכל מיני שירותי דת. אבל העיקרון הבסיסי בתורה היא לשבת וללמוד תורה. אחת שאלתי מאת השם, אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי. אני רוצה לשבת וללמוד תורה. מה ללמוד? מה אכפת לך? מסכת זבוכים. אין בית מקדש עכשיו, מה אתה צריך זבוכים? מנוחס, זה קודשים. אני לומד תורה. התורה הקדושה, כל מילה של התורה בונה עולמות. זה לא החוכמה של היוונים, זה חוכמה שלנו. זה גם אנחנו אומרים בסיום, שהם המילים ואנו המילים, הם המילים ואינם מקבלים שכר. בחוץ, השכר הוא לא על העמל, אלא על התוצאות. נגר, שעשה הוקוס פוקוס, ויצא לו ארון ברגע אחד, הוא מקבל כסף. עבד שבועיים וארון התעקם, הוא לא יקבל כסף. בתורה זה לא ככה. מי שעשה הוקוס פוקוס ופתאום ידע את כל מסכת בבא קמא, אין לו שכר. אבל מי שישב ולמד את כל בבא קמא ולא כל כך מוכן להיבחן עליה, כי יהיה לו כמה דברים שהוא יסתבך איתם, עם עניינים מסובכים, הוא לא... יש לו שכר. שכר גדול. אנחנו מקבלים עמל על השכר, על השכר, שתהיו עמלים בתורה. זה רומאי לא מוכן. אז ככה, לכן אנחנו עכשיו מתחילים להבין את זה. כשהתורה נותנת לנו אור לנשמה, לא אור להצלחות, לא אור לכיס, לא אור לפיננסים בבנק, לנשמה. ולכן ככה, נר חנוכה, שמדליקים אותו, לא צריך לראות תוצאות. אתה חושב שאתה מדליק נר, שמת בפנים, אני יודע מה, 100 גרם, 100cc שמן, אז עכשיו אתה, על פי חוקי המדע היווני, זה צריך לדלוק 3 שעות. דלק רק 10 דקות, נכשלת. לא נכון. דלק כמה שדלק. כמה שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, יש כל מיני מקרים, בא רוח, הגיע שם איזה אכבר, רזיז עם הזנף שלו, לא יודע מה קרה, זה כבר לא באשמתי, זה לא בשליטתי. הדלקה עושה מצווה. עשית את שלך. יותר מזה אתה לא צריך. אנחנו לא בתרבות של השתלטות. תעשה, תדליק, תבדוק על השעון, תשים טיימר, תשים זה. מי צריך את זה? הדלקתי, ריבונו של עולם, קיימתי את המצווה. זה בדיוק הרעיון של היהודים נגד היוונים. עכשיו תגידו, זה נראה קצת נאיבי, נכון? עובדה, רבותיי, עם ישראל חי. אותו נר קטן, בתוך אותה צלוחית שמן פשוטה, ושמן, אותו שמן, שמן זית שסוחטים אותו ושמים אותו ושמים פתילה, קצת צמר גפן או קצת פשטן, או לא יודע מה ששמו בימי התנך. אותו שמן, אותה חנוכיה, אותו דבר, מספרת את הניצחון של העם היהודי על ההיסטוריה, על האנושות, על הכל, על כל העמים שבכל דור ודור עומדים עלינו לחלוטנו, אנחנו אפילו לא יודעים כמה. כי יש הרבה עמים שנעלמו, אפילו לא ישאירו ארכיאולוגיה. כלום. ואנחנו ממשיכים. גם הילדים שלנו ימשיכו. דווקא בגלל שאנחנו לא משנים ולא עושים שום דבר, מה שכתוב בדיוק כמו שצריך. מה המעלה בזה? הבעלה היא נהדרת. כי אם אנחנו נעשה שינויים, השינויים, למשל, היום יגיע נרות דיגיטליים, עם מנורת לד, עם בטריה, אוי, איזה נחמד, זה אפילו יותר יפה, זה מהבב, תיקח את זה, נחמד, לקחת. הבן שלך כבר יחליט שאפשר לשים אייפון עם תמונה של נר מרצד מהבב. הנין שלו כבר יגיד, גם אייפון בלי בטריה כשר. ברגע שאנחנו עושים שינויים, אפילו זה יהיה שינויים לטובה, ברכה, ישועה, יותר יפים, זה כבר לא האמיתי. אנחנו רוצים כן את האמיתי, משנה לשנה, נמשיך עם האמיתי, עם אותו אמיתי, וכל שנה נגלה ניצחון חדש נגד היוונים שתמיד תמיד רצו ללכת עם קדימה, עם הראש למעלה, פעם המכבים ניצחו אותם, ופעם החשברוש ניצח אותם, ופעם הם ניצחו את החשברוש, ופעם הם ניצחו את עצמם. בסופו של דבר, כולם בני חלוף, ורק אלה שמחוברים אל הרוחניות, אל הקדושה, הם אלה ששורדים מדור לדור, לפעמים קשה. אבל הקשיים האלה, נעבור אותם. אמרתי מקודם, ציטטתי מקודם, יעקב הקדוש ברוך הוא יבטיח לו, כי לא אעזובך עד אשר אם עשיתי אשר דיברתי לך. ודווקא בחג החנוכה, דווקא באותו חג שאנחנו מדליקים נרות כאלה קטנים, אין לנו פצצות גדולות, וגם אם היה לנו, יש מיליארד שונאים רשמיים שלנו מבין הערבים, ובין האירופאים גם הם לא כל כך אוהבים אותנו, לפעמים יותר, לפעמים פחות, לפעמים יותר צבועים, לפעמים פחות, אבל אף אחד לא יזיל דמעה עם הערבים, השם ירחם, לא רוצה להגיד מה שהם רוצים לעשות. מי שיכול כאן, רבותיי, להציל אותנו, זה רק אנחנו בעצמנו. דיברתי בשבוע שעבר שניצוץ אחד של הפחמי שורף את כל הפשטן שטעון על כל מעט הגמלים של הפשטני, נכון? הניצוץ הזה יכול גם לצאת מהנר חנוכה. לאיפה הוא יצא? לא אל תוך הלב של האויבים שלנו, אל תוך הלב שלנו. כשהניצוץ של נר חנוכה ייכנס אל הלב שלנו, שם יהיה הניצחון. ואם אתם רוצים, רבותיי, יש לי דוגמה לכך. בחג החנוכה אנחנו אומרים על הניסים, נכון. גם בפורים אנחנו אומרים על הניסים. אז ברשותכם, אני רוצה לקחת השוואה קטנה מחג הפורים ולהחזיר אותה לחג החנוכה. חג הפורים, כולנו מכירים את הסיפור, את מגילת אסתר, והיא בימי אחשוורוש. איפה בדיוק חל המהפך? הרי אנחנו מתחילים את המגילה עם משהו נורא עצוב. אחשוורוש עושה מסיבה, משתה גדול, ענק, גם הוא וגם אשתו עושה, ושתי עושה משתה בית אנשים, להביע את הניצחון של הבבליים, סליחה, של הפרסיים, על עם ישראל. בית המקדש בידיים שלנו, הכלי בית המקדש בידיים שלנו, בלשצר שתה מכלי בית המקדש, אחשוורוש מתלבש בבגדים של הכהן הגדול, ושתי עושה משתה, לספר לכולם, אין יותר ליהודים בית מקדש, האשליה הזאת, מחקנו אותה. עד שאנחנו נקרא את סוף המגילה, מרדכי רצוי לרוב אחיו, היה מהפך נורא גדול, היהודים הייתה אורה ושמחה וססון ועיקר. אבל אם אנחנו נבדוק איפה קרה המהפך, איפה זה היה מססון, איפה התחיל המהפך? אז בגמרא כתוב שלקרוא את כל המגילה חייבים, אבל מי שלא יכול את הכל, שיקרא לפחות מהפסוק בלילה ההוא, נדדה שנת המלך, ואמר לי להביא את ספר הזיכרונות. כי שם כבר רואים בעיניים את המהפך. אבל כל מהפך גדול, רבותיי, פעם היה מהפך קטן. ולפני שהיה מהפך קטן, הוא היה עוד יותר קטן. ובהתחלה היה נורא 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 קטן, דיברנו על זה גם בשבוע שעבר. היה איזה שלב שהוא, בקושי רואים אותו, כמו כנפיים של פרפר באמצע מדבר אריזונה, קוראים לזה אפקט הפרפר. רבותיי, אפקט הפרפר, סיפרתי בשבוע שעבר שהוא היה אצל אליהו הנביא, בהר הכרמל, אבל תשמעו, גם היה בפורים. איפה היה אפקט הפרפר הזה? תקשיבו. אחשוורוש היה צנוע מטבעו. וכשהוא ביקש לדבר על ושתי, הוא סיפר לכל החברים שלו שם, שוושתי מאוד יפה, והם לא האמינו לו, הם אמרו, מה פתאום, הכסדיות יותר יפות, המדיות יותר יפות. אז הוא אמר להביא את ושתי, והיא לא רצתה לבוא. היא לא רצתה לבוא, זה לא מתאים לה. זה היה בהחלט לגיטימי. למה שהיא תבוא? היא לא רוצה. מה פתאום, מי הם השרים האלה שלך? כולם אנלפבטים שם, אמן יודע לקרוא עם נקודות או בלי נקודות, מי זה אמן זה? לא רוצה לבוא. רבותיי, יכול להיות שהוא היה צריך לכעוס עליה, מחר היא לא מקבלת קרמבו. אבל צריך איזושהי פרופורציה. בשביל שהיא לא רוצה להופיע לפני כמה פושטים, מוציאים אותה להורג, זאת לא סיבה. חזל כך אומרים במדרש רבה על מגילת אסתר, זאת לא סיבה. מה הייתה הסיבה באמת? למה באמת הרגו אותה? תקשיבו טוב, אם נבין את הסיבה באמת, אז היא בידיים שלנו. כשהאנשים במסיבה התחילו לדבר במסיבה של אחשוורוש, המדיות יותר יפות, הכסדיות יותר יפות, הם התחילו לנבל את הפה. הם דיברו דברי בלע, הבלים. הם לא דיברו יפה. ואז מלאכי השרת אמרו בשמיים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תראה מה קורה כאן. היהודים יושבים בשולחן של שבת, יש להם אוכל ויש להם יין, ומה הם עושים? הם שרים לכבודך שירי קודש, הם שרים לכבודך שירי הודיה, אומרים דברי תורה. ואילו המלך הזה והעם הזה, שהם החריבו את הבית המקדש שלך, והם לא מרשים לבנות אותו מחדש, לא מאשרים, תראה מה הם עושים. כשהם מתחילים להיות ככה קצת שמחים עם יין ואוכל, תראה מה הם עושים, הם מתחילים לדבר אבלים וניבולי פה ודברים רעים. תראה את ההבדל. הקדוש ברוך הוא אמר למלאכים, אתם צודקים. ואז הקדוש ברוך הוא שלח את המלאך של החימה ואמר לו, רד, חת, תרד, לשון נחיתה, חת, ותבעיר בתוך הלב של אחשוורוש כעס בלתי נשלט, שהוא יהיה משוגע מרוב כעס. וככה עשה מלאך של החימה, והצית בליבו של אחשוורוש כעס נוראי, והוא ביקש ציווה להרוג אותה. ואחר כך, אתם כבר מכירים את ההמשך, בבוקר הוא קלט שזה הכעס היה בלי פרופורציה, את המדרש רבה הוא לא קרא לדעת למה זה בא, ואז הוא חפש מלכה אחרת, והגיע אסתר, והכל כבר, אנחנו יודעים איך זה המשיך. חזל אומרים, שים לב מה קרה כאן, איפה הייתה הנקודה התחלתית, ההתחלתית של המהפך? כשהיהודים יושבים בבית, ושותים ואוכלים ושותים ושמחים ושרים שירי שבח לקדוש ברוך הוא. זה היה הניצוץ הקטן ששרף את כל השונאים של עם ישראל, ונהפוך הוא נהפך, חג פורים נהיה מזה. ממה? היהודים הביאו נשק, הביאו פצצות, שום דבר. כל אחד ישב בבית שלו, סגור, תריסים סגורים, פחדו מהאויבים. פקבוק יין, רבע אוף, דג, שירי אשמרה שבת, שירי שבת, פרשת השבוע, דרשות, זה הכל. רבותיי, ככה היה הניצחון. איך? המלאכים בשמיים הראו לקדוש ברוך הוא, תראה את ההבדל. הגויים מתחילים לשתות, מדברים תפלות, תפל, בטט, בטף וכל הדברים. והיהודים שותים ושרים דברי תורה, תראה! אומר הקדוש ברוך הוא, וואו, אתם צודקים, עכשיו אני אראה לכם. זאת אומרת, רבותיי, שימו לב, זה מפחיד, הניצחון בידיים שלנו, באמת בידיים שלנו. איפה? שולחן של שבת. האישה, הילדים, המשפחה, שירי שבת, בקבוק יין טוב, לשתות רבע כוס, לא מדי הרבה, ומאור פנים, מאור עיניים, תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הבית היפה, על המשפחה היפה, על הכל. זה מה שיביא את הניצחון. ורבותיי, אנחנו זקוקים לכזה ניצחון, אין לנו ניצחון אחר. אמר לי כאן איזה יהודי אחד שהוא נמצא בצבא, דווקא אף סנאי, לא איזה מישהו שמוסר את נפשו עמוק בתוך הזה, הוא נפצע פעם, אז הוא היום הוא לא יכול ללכת להיות קרבי. אבל הוא אמר לי פעם, הערבים רוצים להרוג אותנו. הבא להורגך, השכם להורגו. אנחנו נצטרך לעשות את זה עם איזה נשק נורא משוכלל, כי אם נרצה לעשות את זה עם כדורים, עם רובים, אין לצהל מיליארד כדורים, ויש בעולם יש מיליארד ערבים. זאת אומרת שלא הולך פה להרוג, אז הוא עם להרוג, ולהרוג הם יהרגו אותנו ולא אנחנו אותם. זה הולך פה עם, כמו שאמרתי, להדליק נר חנוכה. מה שיהיה, הקדוש ברוך הוא יודע, תדליק. אתה תדליק נר חנוכה עם שירי חנוכה, עם המשפחה, בית, ילדים, משפחה. הקדוש ברוך הוא צריך לראות, המלאכים צריכים לראות איך אנחנו נראים כשאנחנו מצייתים לקדוש ברוך הוא, ואיך האויבים שלנו נראים, באיזה רוע הם מתנהגים ובאיזה אצילות אנחנו מתנהגים. זה הכל. כאן, רבותיי, כאן תמון הניצחון. זה מספר לנו פורים וזה מספר לנו חנוכה. נר קטן, נר קטן, 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 עם כוסית שמן זית, קטן, 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 זה יותר גדול מפצצות. כי זה לא צריך לפוצץ אותנו, זה צריך להדליק בשמיים את הזכויות שלנו. כשבשמיים הזכויות שלנו ידלקו, רבותיי, להתניע את, 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 את המנוע של הגאולה. זה כבר יבוא לבד. אתם חושבים, רבותיי, שלמשל בני ישראל היו יותר חזקים ממצרים, שבזמן משה רבנו? מה פתאום? מצרים הייתה אימפריה. בני ישראל היו עבדים, הם לא ידעו אפילו להחזיק רובה ביד, אקדח, חרב, פגיון, כלום. אז איך פתאום הם ניצחו והמצרים הובסו? כתוב בתורה, ויזעקו בני ישראל מן העבודה הקשה, ותעל שעבתם אל האלוקים, וישמע אלוקים, וידע אלוקים, ואז התניעו, אז רק התחילו לחמם את המנועים, עוד לא התניעו, ואז הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, אתה יודע בקיצור, מה עוד מעט תהיה פסח, אתם תקראו בהגדה של פסח בדיוק מה שקרה שם. ממה? מפצצות? עיניים לשמיים. נר חנוכה קטן, קבתה אין זקוק לה. אתה לא צריך, עשית את שלך, גמרנו. היוונים חושבים שאתה צריך להיות גיבור, גדול, חזק, עוצמתי. וואו, מה פתאום? אנחנו צריכים להיות נורמליים. רבותיי, האמת היא הרבה יותר חזקה. הנרות חייבים להיות כאלה שרוח לא תחבא אותם. נכון, נכון, קבתה אין זקוק לה, אבל אם אתה מדליק מראש במקום שיש בו רוח פרצים, לא קיימת את המצווה. כי אתה לא יכול ללכת עם ראש בקיר. יש מצווה להדליק, אז תחשוב על זה, תדליק. כי אם קבתה, אין זקוק לה, אל תפחד. אבל רבותיי, זה רק בתיאוריה. באמת, אם אנחנו מדברים כאן על הנר חנוכה אמיתי, כלומר, כל אחד ואחד מאיתנו זה הנר, כמו במשל שפתחתי בהתחלה, הילדים של אפרים, זה הנרות, הנר הזה לא יכבה לעולם, אין לך מה לפחד. שום רוח פרצים לא תצליח לחבות אותו, שלא יכבה נרו לעולם ועד. זה מה שאנחנו אומרים. על המילה בהעלותך את הנרות, מה שהקדוש ברוך הוא אומר לאהרון הכהן, בחומש במדבר אנחנו נקרא אותו, אז על המילה בהעלותך רש"י אומר שני פירושים. עד שתהיה שלהבת עולה מעליה, תן לה, תדלוק עד שזה יתפוס, בית, פירוש נוסף, שבהעלותך אתה תעלה, 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 תעלה במדרגות כדי להדליק את המנורה. ורבותיי, זה די תמוע. המנורה לא הייתה גובה 3 מטר. למה צריך לעלות על הנרות, על המדרגות להדליק אותה? היא בגובה הפנים, בגובה שלך. ממש ככה, להדיה. אתה צריך להתרומם כדי להדליק את הנרות. הנרות, כמו שאמרנו, זה הילדים שלנו, התלמידים שלנו, אנחנו בעצמנו. אז ככה, דבר ראשון אומר, אתה תעלה, תרומם. זה, ברגע שזה דולק, זה דולק. תעשה את זה באהבה, תתרומם, תעשה את זה שתי פסיעות. זה לא יכבה, אין לך מה לפחד. כבתה אין זקוק לה. למה אין זקוק לה? כי זה לא יקרה. מה פתאום שיכבה? עם ישראל חי. הקדוש ברוך הוא מבטיח, זאת בריתי אמר השם, רוחי אשר עליך, ודברי אשר שמתי בפיך, לא ימושו מפיך, ומפי זרעך, ומפי זרע זרעך עד עולם, אמר השם צבקות, אין לנו מה לדאוג, שום דבר לא יכבה, הכל ידלק, וימשיך לדלוק, ויעיר, וימשיך להעיר, עד ביאת משיח צדקנו במהרה בימינו, וממילא, גם לעולם ועד, בעזרת השם, האור של החנוכה, יהיה אור המאיר לכולנו, לכולנו, בעזרת השם, שיהיה לנו חנוכה שמח, חנוכה מאיר, בריאות, עושר, שלום, שלווה, שלום גדול, ניצחון על האויבים, אני לא יודע מה להתחיל לבקש, כל הבקשות שלנו שהתמלאו לטובה ולברכה, אמן ואמן. מאזינים יקרים, הקשיבו היטב. עכשיו עשינו הבדלה, נכון? היה בסמים? היו בסמים. בסמים נועדו כדי ללוות את הנשמה היתרה חזרה לשמיים, עד שבוע הבא שהיא תחזור אלינו שוב. שהגוף לא יהיה כל כך כזה פתאום בריקנות, יש לנו בוסם, בסמים. אני רוצה לדבר איתכם כרגע על בסמים מסוג אחר, כמו שאומר הפתגם הידוע, לא בא כבוסם הזה בינתיים. משהו חדש. על איזה בוסם אני מדבר? על סדרת הספרים שלי. כולם מכירים אותה. אבל רבותיי, יש כאן מושג שקוראים לו פנים חדשות באו לכאן. לפני 10 שנים גמרתי את הסדרה. היא הייתה נהדרת, מצוינת, כל קטע של חזל, תמוע, לא מובן, לא ברור, שברתי את הראש, מה כתוב כאן, מה חזל רצו, וכתבתי, ביארתי, הסברתי בעברית קלה וזורמת, מובנת, וברוך השם כולם מרוצים. מאז, לפני 10 שנים, אני ישבתי על כל הסדרה שלי שוב, יום-יום, משבע בבוקר עד 12 בלילה, כל קטע וקטע. רעיון עמוק ויפה, שאלתי את עצמי, יש לך איזה סיפור בהיסטוריה של משהו שדומה לזה שקרה? משהו חסידי, משהו של חכמי המוסר, משהו מחכמי הקבלה, איזשהו סיפור טוב שמתאים. עוד משהו, יש לך איזה נושא הלכתי שדומה לנושא הזה? ורבותיי, אני חושב שב-70 או ב-80% מהמקומות הגעתי. יש לנו עכשיו את אותו הספר שהיה אז, אבל עם עוד אדרת מעליו, אדרת נהדרת, המון המון סיפורים, המון המון קטעי הלכה, וגם אותיות יותר יפות. עשיתי אותו בעימוד הרבה יותר מודרני, הרבה יותר יפה, הספרים יותר עבים, יותר מאירים, יותר נעימים לקריאה. מי שיש לו את הסדרה הישנה, ימשיך להחכים. אתה רוצה עוד סדרה? אולי לבית הכנסת? אולי להורים? אתה גם עושה עם זה מצווה. למה אתה עושה עם זה מצווה? כי אני הדפסתי כמות יותר גדולה ממה שאני מסוגל להכיל, גם לשלם אני לא יכול, וגם אין לי מקום בבית. לא שאני כזה קל דעת או פזיז, היה מדובר איזה סוחר ספרים גדול, התלהב, ואומר הרב חנוך, בוא נעשה את זה חצי חצי. במקום שאתה תדפיס, אני יודע מה נגיד, 1,000 סטים, בוא תדפיס 2,000, אני 1,000, אתה 1,000. התלהבתי, למה לא? יגדיל תורה וידיר, הוא ירוויח, שירוויח, למה לא? שכל עם ישראל ירוויח. התחלנו לעבוד על הכיוון, לעשות עימוד, לעשות לוחות, לקנות נייר. בינתיים האיש, לא הייתי אומר, פשט את הרגל, אבל הוא השקיע את כל הכסף שלו בפרויקט אחר. אין לו כסף. אני את הפרויקט שלי לא רציתי לעצור, מפני שאני עכשיו מדפיס אותו לעילוי נשמת אשתי הצדיקה, הרבנית חנה, הייתה מנהלת בערכים במחלקה של הרווקות במשך 40 שנה, המון זכויות, המון מצוות, לעילוי נשמתה באדר, צריך להיות היורצייט שלה. אני מאוד 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 רציתי, שמה אני אגיד לכם, לרפד לטה גן עדן, מגיע לה, באמת באמת מגיע לה, הבנות שלמדו אצלה יודעות שמגיע לה, ו-40 אלף בנות עברו בתחת ה-40 שנה, תחת ידי עברו, 40 אלף בנות, בלי עין הרע. אז אני רציתי שזה יהיה מוכן, לקראת היורצייט שלה. בשביל זה רבותיי אתם צריכים לשים כתף, לעזור לי, לעזור לכם, לעזור לעם ישראל, ולעזור לצדיקה זיכרונה לברכה, שהזכות שלה בשמיים בטח תהיה לכם לטובה. מה אתם צריכים לעשות? עכשיו להזמין ולשלם, אני רושם את הכתובת שלכם, את הכסף שלכם אני אעביר לקריחייה, בקריחייה יש לי הרבה ספרים שאני צריך לשלם עליהם, הם לא ישחררו אותם בלי כסף, ומיד כשהספרים גמורים, מהקריחייה הם מגיעים אליכם ישירות, לא יעברו בכלל אליי הביתה. מה אתם מרוויחים בזה? קודם כל מצווה. וחוץ מזה, הסדרה היא הרבה יותר גדולה, הרבה יותר רבה. כזו סדרה תצטרך לעלות, רבותיי, 1,500 שקלים. עכשיו, מי שמזמין אותה עכשיו, לפני שזה מגיע אליי הביתה, לפני שאני סוחר מחסן, אני עושה אותה ב-1,000 שקלים. כל הסדרה, 22 כרכים, זה יוצא בסך הכל פחות מ-60 שקל לספר. הרבה פחות מ-60 שקל לספר. אז בבקשה, מה פתאום? פחות מ-50 שקל ספר, זה בחינם, זה גרושים. עולה לי ככה. 50 שקל ספר, גדול 28 סנטימטר לגובה, 700 עמודים בכל ספר. רבותיי, אתם מרוויחים, אני מרוויח, עם ישראל מרוויח, אתם מרוצים, אני מרוצה, עם ישראל מרוויח. יהי כבוד השם לעולם, ישמח השם במעשיו. אנחנו מכבדים את הקדוש ברוך הוא ומסמכים אותו. תרימו אליי טלפון ואתם זוכים להיות שותפים לדבר נפלא ונהדר. 08, תשאירו הודעה, אני אחזור אליכם. 08-97-44-666. לחזור? אני אחזור. 08-97-44-666. סדרת הספרים בדרך אליכם. לא, בדרך לקריחייה, אבל בדרך אליכם, בעזרת השם, מקווה, חודש, חודשיים, עוד לפני יורצייט שלה בחודש אדר, השנה יש שני אדרים, כבר לאדר ראשון זה יהיה מוכן, בעזרת השם, בעזרתכם, בריאות ונחת והצלחה, ושבוע טוב לכולנו. שבוע טוב.
האזנתם לשיעורו של הרב חנוך גבארד בפרשת השבוע.
כל חי תמיד.